פותחים.
למה? נגיד בג'ודו או בקראטה, רגע אחד הם לוחצים ידיים ומדברים בנימוס אחד עם השני, ואחר כך הם מנסים להחליף לשני את הצורה. למה? איך זה פועל?
נדבר על זה, אבל מה כל כך מפליא אותך בזה?
שכאילו, הם יכולים להיות נחמדים אחד לשני, והם כל כך ידידותיים, ונראה שהם יכולים להיות חברים הכי טובים, ואחר כך זה נראה כאילו ממש שהם נלחמים אחד בשני, רוצים לתלוש לשני את השערות, לחנוק אותו, וזה לא כל כך נעים להסתכל בזה, אבל למה זה ככה?
כן, אז זאת שאלה נהדרת, והיא בעצם נוגעת לשאלה, מה זה משחק? ולמה אנחנו כל כך אוהבים לשחק? ואני חושב שנכון להגיד שכמעט כל סוגי הספורט הם בעצם משחק. כן? לא במובן של גיים, אלא במובן של פליי. כן? אז צריך להגיד ככה, שמשחק זה דבר נורא 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 חשוב. זה לא מקרה שזה, למשל שהספורט בעולם, זה תעשייה של עשרות מיליארדי דולרים. זאת אומרת ש... האנשים שהם כוכבי כדורגל או כוכבי ספורט, יש להם משכורות אדירות, מושקעים בזה הרבה כספי פרסום, אנשים כאלה נהיים מפרסמים מותגים וכו'. זאת אומרת, יש עניין עצום בעולם בספורט, שזה בעצם משחק. השאלה היא למה? נולדנו לא רק עם היכולת, אלא גם עם הצורך לשחק. ופה צריך לדבר בכלל על מה זה משחק, עוד פעם, במובן של פליי. ופה צריך להגיד משהו על היונקים. אנחנו שייכים למחלקת היונקים, יש בערך 6,000 סוגים של יונקים, ואחד מהם זה הומו ספיאנס, אנחנו. וכמו כל, אבל כל היונקים, הגורים שלנו אוהבים לשחק, אוקיי? ילדים אוהבים לשחק. ואחת התגליות, אני חושב החשובות בחקר המוח, ב-30-40 השנים האחרונות, זה שהמוח הצעיר בנוי לשחק, ושלמשחק יש חלק נורא נורא חשוב בעיצוב של המוח.
למה?
למה יש לו כזה תפקיד חשוב בעיצוב של המוח?
כן.
כי להיות יונק זה מסובך, אוקיי?
מה זאת אומרת, להיות יונק זה מסובך?
אני אסביר, להיות דג זה פשוט, אוקיי?
אתה פשוט שוחה.
להיות דג, כן, אתה שוחה, אתה צריך לאכול, ואתה צריך לא להתערף, אוקיי? יונק, יש לך את זה, כן? כן, גם הדברים האלה, אתה צריך לחיות, אתה צריך לאכול, אתה צריך לא להתערף, אתה צריך להתרבות, שזה גם הדג צריך, אבל כל היונקים, יש להם איזה שהם חיי חברה. הם צריכים אינטראקציות, אם זה מאוד נדיר, יש יונקים שחיים בודדים, כן, לבד, וגם הם, בעונת ההזדווגות, הם נאספים יחד, צריכים להתחרות על נקבות וכו'. זאת אומרת, יש להם אינטראקציות מורכבות עם בני מינם. זאת
אומרת, מה שמאפיין יונקים... כמו למשל צ'יטות?
כן, למשל שיש להם...
הם בדרך כלל הם חיים בבודדים, ורק בעונות הרביעה, הם...
כן, דוגמה נהדרת, דוגמה נהדרת. ויש חיות, צריך להגיד, החיים החברתיים המורכבים ביותר של כל היונקים זה אנחנו. סתם תראי דוגמה לאיזה רמה זה הגיע, יותר מ-4 מיליארד איש מחוברים היום לאינטרנט. זאת אומרת, אנחנו כולנו באיזה מין מקום שבו אנחנו יכולים לתקשר, בפחות באופן תיאורטי, אחד עם השני, 4 מיליארד איש.
כפר גלובלי כזה?
כפר גלובלי מטורף, כן, 4 מיליארד איש, כן. אז חיי החברה שלנו הם הכי מסובכים מכל היונקים, אבל לכל יונק יש חיי חברה מסובכים, ומה שחשוב לענייננו, הם יותר מסובכים מזה שאפשר היה לתכנת אותם לתוך הגנים. זה חשוב, אז אני אגיד זה עוד פעם. חיי החברה שלנו יותר מסובכים מכדי שאפשר לתכנת את כל האינטראקציות החברתיות שדרושות לנו לשרידה לתוך הגנים שלנו.
וואו. עכשיו,
יש חיות שאצלם זה כן ככה, שיש להם חיי חברה מסובכים שהם לא צריכות ללמוד אותם. ודוגמה זה דבורים ונמלים, אוקיי? דבורים ונמלים יש להם חיי חברה מאוד מאוד מורכבים.
אבל הם לא יונקים.
אבל הם מתוכנתים, בדיוק. זאת אומרת, הם באות עם כל האינטראקציות, עם כל הפשוטות, שכל דבורה וכל נמלה נולדת, כשהיא יודעת כבר לבד, או מערכת העצבים שלה יודעת את כל האינטראקציות החברתיות.
אבא, כן, מה? נמלים נולדות, הן בוקעות מביצים.
בוקעות מביצים,
כמו
לגמרי
דברים.
נכון, לגמרי נכון. נכון, גם אנחנו באים מביצים, כן? אבל אנחנו לא בוקעים, אנחנו גדלים בתוך הרחם, כן? אבל בעצם זה ביצים, כשתהליך גידול הביצים, שאפילו אצל ציפורים, נעשה מחוץ לגוף של האמא, כן? אצלנו היונקים זה עבר מיקור פנים, זה נכנס לתוך הגוף. אז אנחנו גדלים, אבל גם אנחנו באים מביצים, כן? אז יונקים צריכים ללמוד. חיי החברה שלהם מסובכים, אי אפשר לתכנת את זה לתוך הגנים, וכדי לשרוד נכון בחברה וכדי להצליח בחברה, רוצים ללמוד המון דברים נורא נורא חשובים, והדרך ללמוד אותם אצל כל היונקים זה במשחק. ומה זה משחק? משחק זה משהו שהוא כמו החיים האמיתיים, אוקיי? אבל הוא בטוח. בטוח במובן של סייף, כן? לא במובן של שור, במובן של סייף. במשחק אתה בעצם מתרגל, כולנו, כן? מתרגלים את הכישורים שישמשו אותנו שנהיה גדולים. אוקיי? למשל, לדעת איך להתחרות בלי לשבור את הכלים. אוקיי? העולם הוא עולם מאוד מאוד תחרותי. כולנו, בני אדם, כולנו מתחרים על אותם משאבים. אוקיי? אבל צריך להתחרות על אותם משאבים בלי להשמיד את המתחרים שלך. אוקיי? צריך איכשהו להסתדר איתם. זאת אומרת, לדוגמה, התוקפנות, כן, האגרסיה שלנו, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לדעת לעצור אותה. והדוגמה שאני אוהב לתת בעניין הזה זה כלבים, אוקיי? שאני עוד אדבר עליהם, כי כלבים הם כמונו, הם סוג של חיה שבה היכולת לשחק נשמרת לבגרות. זה את רוב היונקים, הגורים שלהם משחקים, אבל כשהם נעשים מבוגרים, הם מאבדים את היכולת לשחק.
נכון.
בני אדם, אחד הדברים שמאפיינים אותם זה שהיכולת לשחק ויצר המשחק, הצורך לשחק, נשארים כל החיים. מה זה משחק? משחק זה לשחק את החיים, אוקיי? אבל בצורה בטוחה, בלי תוצאות קשות. וזה נורא נורא חשוב. ואני חוזר לדוגמה שנתתי על הכלבים, כן? אתה רואה, לראות שני כלבים משחקים, זה דבר נורא מפחיד. כן?
שכאילו, כל
הם
רגע...
הם נוהמים, כן, זורקים אחד השני הרצפה, חוסים שיניים, אני... נכון, מתגלגלים.
אני זוכרת נכון? שהייתי קטנה, כן? שמוקה ונוח.
כן, זה שני הכלבים שלנו, נכון? מוקה זל. ונוח, כן, זל שניהם, כן.
הם היו משחקים אחד עם השני, אז הייתי נורא נבהלת, כי חשבתי שתכף מוקה תוריד לנוח את הראש.
לרוח את השני, בטח, בדיוק. ואז פתאום הם גומרים לשחק.
והם קופצים אחד על השני ומלקחים.
אחרי שהם תפסו אחד את השני בצוואר, שזאת הדרך שבה כל משפחת הזאבים, כן, ובעצם רוב הטורפים הגדולים, ככה הם הורגים את הטרף שלהם. הם תופסים אותו בצוואר וחונקים אותו, הם מוצאים את השיניים, כן? ואז הכלבים גומרים לשחק, קמים, ואפילו טיפת דם אחת לא נוזלת. ותחשבי על זה רגע.
ומלקקים אחד את השני, לא?
בטח, הם אוהבים אחד את השני. אני מחזיר אותך לשחקני הג'ודו שאיתם התחלנו את העניין. רגע אחד זה נראה כאילו הם הולכים להרוג אחד את השני.
אבל אבא.
אז זה נגמר, הם חברים טובים.
אבל לפעמים בג'ודו אפשר לצאת עם חבורות כחולות או ב...
נכון, אבל זה נגד הכללים. נכון, אבל זה נגד הכללים. ואם אתה משחק נגד הכללים, אז אחרים לא ירצו לשחק איתך. וזה אחד הדברים שצריכים ללמוד, כי גם הילד הכי חזק בכיתה, אוקיי, צריך ללמוד לרסן את התוקפנות שלו, כי אחרת אף אחד לא יצא לשחק איתו. זאת אומרת, במשחק בעלי חיים לומדים לנצח בכבוד, ולומדים גם להפסיד בכבוד.
עולם החי, נגיד אצל היונקים, הם לא, לוקח להם זמן ללמוד...
נכון, אבל אנחנו מוכרחים ללמוד את זה, כדי לשרוד בחברה, אי אפשר שכל פעם שנפסיד נשבור את הכלים. אוקיי? אז אנחנו צריכים גם ללמוד לנצח, וגם ללמוד להפסיד, וגם ללמוד להיות באינטראקציה עם מישהו אחר, ומה שחשוב נורא, זה האבולוציה ציידה אותנו בפרס מאוד גדול, וזה שלשחק זה כיף. מה שמאפיין את כל המשחקים, זה שכיף לשחק אותם, ובני אדם אוהבים לשחק כי זה עושה להם טוב, וגורי היונקים אוהבים לשחק כי זה עושה להם טוב, וכשמונעים מילדים את היכולת לשחק, אוקיי? כשהם תקועים בבית, למשל, להרבה זמן, הם מתחילים לטפס על הקירות. וזאת דרך אגב אחת הסיבות שהיה כל כך קשה גם להורים וגם לילדים בזמן הסגרים של הקורונה. את יודעת? כי הייתם, את זוכרת? הייתם כל הזמן בבית.
כן. והיה מלא בלגן.
ושיגעתם את עצמכם, ושיגעתם אותנו, ומה שהיה חסר לכם זה לשחק עם בנות ובני גילכם. אוקיי? לצאת החוצה, להתרוצץ לזה. כשאני הייתי בעד זה שיחזירו את הילדים מהר לבית הספר, כן?
זה
אז סיבה נורא חשובה, אמרתי. כן, אבל להגיד, זה לא כל כך בשביל הכיתות, כי מה שאי אפשר לשחזר בזום, גם הלמידה בזום הייתה גרועה מאוד.
כן, לא נהניתי.
בטח שלא, היום ונורא, כן. אבל נשים את זה בצד. מה שאי אפשר היה לשחזר בזום, וזה דבר נורא חשוב שילדים צריכים לעשות בית ספר, זה הפסקות. אתה יודע, כי בהפסקות משחקים. וברגע שלקחו להם את ההפסקות, הם טיפסו על העצבים של ההורים שלהם בתוך הדירה, כי יש להם דחף, כי יש להם צורך לשחק, אוקיי? והדבר הזה קיים אצל כולנו, נמצא אצל כולנו, ועכשיו אני חוזר לכלבים, אוקיי? תראי, שני כלבים משחקים אחד עם השני, אוקיי? עושים רעש כאילו הולכים לטרוף אחד את השני, וכשהם גומרים, את רואה שהם לא שרטו אחד את השני. וזה אומר שצריכה להיות להם יכולת לשלוט, נגיד, הכלב על, על הלסת שלו, את שומעת? בחלקיקי מילימטר. זאת אומרת, הוא צריך לדעת כמה חזק לתפוס את הצוואר של היריב שלו, בשביל שיהיה מסוגל להשכיב אותו על הרצפה.
אבל
ולא לא... זהו. וזה בדיוק אותו דבר שילדים צריכים ללמוד במשחק, אוקיי? איך לנצח את המשחק בלי שאת החבר שלך יצטרכו אחרי זה לקחת לחדר מיון, כולל ללכת מכות. וכשילדים הולכים מכות בחצר בית הספר, גם לזה, גם אם לא רואים את זה, יש לזה איזה שהם כללים, אוקיי? וילדים שלא יודעים לשמור על הכללים האלה, ילדים שירחיקו אותם מבית הספר. אתה צריך לדעת לנצח בלי לרסק את מי שניצחת אותו, אוקיי? ואתה צריך להיות מסוגל להפסיד ועדיין לחזור לזה למחרת. ואת כל הכישורים המורכבים האלה של להסתדר בחברה, לדעת איך לעשות שותפויות, אוקיי? איך לשתף פעולה עם מישהו אחר. אתה נורא רוצה להבקיע גול, אבל כרגע מי שנמצא בעמדה יותר טובה זה החבר שלך. אתה צריך למסור לו את הכדור, כן? אתה לומד שיש מטרה שלפעמים בשביל להגשים את המטרות שלך, אתה צריך לשתף פעולה עם אחרים. את זה לומדים במשחק.
אבא?
כן.
בבית הספר, נגיד, אהבתי לשחק, אבל לא כל הזמן הייתי משחקת. רוב ההפסקות הייתי אוהבת לשבת על עץ עם ספר ביד. למה יש אנשים שיותר נהנים לשחק מאשר אחרים, ושמשחק יותר עוזר להם להשתלב מאשר אחרים?
כן, אז אנחנו שונים אחד מהשני, בני אדם, לעתים מאוד רחוקות באופן איכותי, וכמעט תמיד באופן כמותי. זאת אומרת, שבני אדם, כמעט בכל בני האדם, יש כמעט את כל התכונות, אוקיי? ומה ששונה בינינו זה המינון, אוקיי? זאת למשל, אני חושב שכל בני האדם אוהבים לשחק במידה זו או אחרת, כן? אבל יש משחקים שיותר מעניינים אותם, ויש משחקים שפחות מעניינים אותם. ראיתי שאת קוראת ספר על איינשטיין. יודעת, איינשטיין אהב לשחק, המשחק שלו היה מדע, לא רק אקדחי מים. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד בשביל מדענים, המדע שלהם זה משחק. יש להם שם סקרנות, יש להם אינטראקציות עם אחרים, אלוהים יודע שזה תחרותי, ולפעמים מנצחים, ולפעמים מפסידים, ויש את המסתורין, ואתה חייב לענות מהמשחק, אחרת זה יהיה עינוי. אם אתה משחק רק כדי לנצח...
אז
כן?
זה עינוי המשחק.
זה יהיה נורא והיום. אתה צריך לענות מהמשחק עצמו. ומה שמאפיין בני אדם, זה מה שמאפיין כלבים, וזה שהיכולת הזאת לשחק, והצורך לשחק נשארים כל החיים. עכשיו, לזה יש חשיבות אדירה, כי מה שמאפיין גורים, כן, זה סקרנות. כל גורי היונקים הם מאוד 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 סקרנים, אוקיי? עכשיו, הסקרנות זה דבר שהם קיבלו באבולוציה, כי הדברים שגור יונק צריך ללמוד כדי לשרוד בצורה מוצלחת, הם רבים מאוד, וכמו שאמרתי, אי אפשר לתכנת לו אותם לתוך הגנים. אז אתה רוצה שכשהוא צעיר, הוא יאהב להתנסות בהמון דברים חדשים, וינסה פה וינסה פה, ויחפש פה ויחפש שם, ויש לנו דחף סקרני בתוכנו. עכשיו, אני תמיד נותן את הדוגמה של, אתה זורק כלב לגור, אתה זורק כדור לגור, כל גור, כן? גור כלב, גור זאב, גור כדור, גור חתול, הם משחקו איתו, כן? עכשיו, מה קורה אם אתה לוקח זאב מבוגר ואתה זורק לו כדור?
לא יגע בו.
נכון, יסתכל עליך ככה, לא יגיד לך, כן, מה אתה רוצה ממני? כלום, אתה זורק כדור לכלב, כן? הכלב רץ, מביא לך אותו מתגלגל.
גם אם הוא מבוגר.
את זוכרת את נוח? כן. את זוכרת את הצעצוע הירוק הזה, הצפצפה הזאת?
אוי, כן, המצפצף?
רבה, כלב של 60 קילו, היה כלב ענק, כן? רץ כמו אידיוט, אחרי הדבר הירוק הזה, נכון? קופץ, 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 רץ, מביא לך. ואת זוכרת שהוא היה מביא לנו את זה?
כן,
הוא היה אוסף את זה, מביא את זה ומניח את זה לרגליי כדי שאני אזרוק לו?
כן, והוא היה מצפצף גם, אז כדי, ואי לפעמים הוא היה רץ רחוק, תמיד יכול לשמוע אם הוא בסביבה, כי זה היה מצפצף.
נכון, לפי הצפצופים של הירוק הזה, נכון? ועכשיו זה מה שנשאר לנו ממנו, כן? אבל תראי, היה לו דחף לשחק, אוקיי? הוא היה צריך לשחק בשביל האיזון הנכון שלו, אוקיי? כי כלבים נשארים גורים לנצח. כלבים זה בעצם זאבים שלא התבגרו, אוקיי? ולכן כלבים הם כאלה חמודים, אוקיי? כי גם כל הגורים של היונקים כולם חמודים כשהם קטנים, אוקיי? זאת אומרת, יוצרים קשרים רגשיים בקלות ומאוד מתקשרים ומאוד נאמנים, וכשהם מבוגרים זה עובר להם, אוקיי? כלבים ובני אדם שמרו על היכולת הזאת לאורך כל החיים שלהם.
בניגוד אליך.
זה תכונה, עליי עוד נדבר עוד מעט. אני רק אגיד שיש שם לתכונה הזאת. בביולוגיה קוראים לשימור של תכונות ילדיות לתוך הבגרות, קוראים לזה נאוטניה. אוקיי? נאו זה צעיר או חדש, ונאוטניה זה שימור של תכונות ילדיות או תכונות צעירות לתוך הבגרות. ואנחנו בתור בני אדם, יש לזה גם היבטים גופניים, כן? אנחנו דומים לגורים בהרבה מובנים אחרים גם כן. והמוח שלנו דומה יותר למוח של גור, וזה יתרון אדיר. כי בני אדם למשל נשארים סקרנים כל החיים שלהם. ונומי, אם אמרת שאבא לא כך אוהב לשחק, אני אוהב לשחק בדברים אחרים, אני נורא סקרן בדברים אחרים. זה פחות מתבטא. אני כל יום קורא לפחות שעתיים. זאת אומרת, אני מסתכל ברשת, אני קורא כתבות, אני... מסתכל בספרים, את יודעת, גם העיסוק המדעי, אני כל הזמן לומד דברים חדשים, ואני לא יוצא לאופן בעניין הזה.
גם אני קוראת הרבה.
נכון, את קוראת המון, את קוראת המון, ולקרוא זה גם כן סוג של משחק, נכון? אתה נכנס לעולם דמיוני.
כן, אני מאוד נהנית לקרוא.
את עוברת בבת אחת לעולם דמיוני.
וזה הרבה יותר כיף.
ופה אנחנו מדברים על עוד דבר נורא חשוב שקשור למשחק, וזה הדמיון, אוקיי? הסבא רבא שלך, ישעיהו ליבוביץ', פרופסור ישעיהו ליבוביץ', היה לו משפט שהפך אותו למאוד לא פופולרי בארץ. הוא אמר, מה זה כדורגל? זה 22 חוליגנים רודפים אחרי כדור. עכשיו, סבא, לא, לא אהב את המשחקים האלה. אבל צריך להגיד, בכל משחק יש אלמנט מדומיין. אוקיי? והאלמנט המדומיין הזה הוא נורא חשוב. תסתכלי, מה זה בסך הכל? מה זה חשוב? כן, אנשים בועטים באיזה כדור ששווה אולי 100 שקל, במקרה הטוב.
וממילו מתבלה ומתחלך.
נכון, ובועטים בועטים בשביל להכניס אותו לאיזה שער שבנו אותו מקורות עץ, ורק הדבר הזה כשלעצמו בעולם זה תעשייה של מיליארדי דולרים.
אבא,
למה?
קבל תיקון, לא, בדרך כלל לא עושה מקורות עץ, אלא ממתכת וחוטים.
ממתכת וחוטים, קיבלתי, בסדר. השער, אוקיי? אבל ברגע שבני אדם מסכימים ביניהם שהמשחק הזה מייצג יחסים בין אומות, למשל, בגמר הגביע בין אנגליה לאיטליה, כל אנגליה התרגשה, כן, מהאפשרות שהאנגלים ינצחו, כן, ואנגלים לא ניצחו, אנגלים הפסידו, כן. אבל האנגלים היה, ואת אומרת, מה זה חשוב להם כבר, שהכדור הזה ששווה 100 שקל, השחקנים עם החולצה של איטליה יבטאו אותו, מה זה משנה? ואת רואה שזה נורא נורא משנה לאנשים, כי הם לוקחים את האלמנט המדומיין, בואים, כל הכבוד הלאומי שלנו, כל ההזדהות שלנו, כל הרגשות שלנו, מרוכזים בדבר הזה. וזאת אחת הסיבות שהאולימפיאדות הן כל כך פופולריות, כי זה משחק של כל העולם, ודרך אגב, עכשיו כשאני חושב על זה, זה היה התפקיד המקורי של האולימפיאדות, כי את האולימפיאדות המציאו ביוון הקדומה, וביוון הקדומה היו ערי מדינה שכל הזמן נלחמו ביניהן. ואז הם החליטו שבמקום להרוג אחד את השני, בדיוק, זהו, אנחנו נתחרה במשחק, אוקיי? שבו לא נורך, נראה מי רץ הכי מהר, והוא יקבל זר של עלי דפנה, ולא נהרוג את אלה שלא הגיעו ראשונים. זאת אומרת, נגיד ביוון, האולימפיאדות הראשונות נוצרו בתור תחליף למלחמה. תחליף לא מסוכן למלחמה. את זוכרת, אמרנו שדבר נורא חשוב במשחק, זה שהוא סייף, שהוא בטוח, אוקיי? ברגע שזה לא בטוח, זה כבר לא משחק. ברגע שכלב נושך כלב אחר ומוריד לו דם, ברגע ששחקן ג'ודו אחד
נותן
חבורה כחולה לשחקן ג'ודו השני, זה כבר לא משחק, זה נגד הכללים. ודרך אגב, עכשיו כשאני חושב על זה, עוד דבר נורא חשוב שילדים לומדים במשחק, זה לשמור על כללים. ואם מקשיבים לילדים משחקים, בייחוד בנים, כן, כשהם עושים את זה, רוב הזמן הם לא משחקים אלא רבים על הכללים.
שומעים הרבה רעש.
נכון, לא, לא. אתה כן נגעת ביד, הוא לא נגע ביד, זה צעד וחצי, זה לא צעד, עשית פאול, לא עשית פאול, זה בפנים, זה בחוץ. רבים, 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 רבים ביניהם, אוקיי? רבים על הכללים, לומדים לציית לכללים, לומדים מתי אפשר לתחמן בכללים בלי שיתפסו אותך, כן? לומדים מה לעשות שתפסו אותך, כן? כל הדברים האלה הם חלק נורא חשוב מכישורי חיים, בסדר? אז זאת בעצם ההתחלה של...
לתחמן זה חלק חשוב מכישורי חיים?
בטח, לתחמן בלי לגרום לנזק גדול מדי מצד אחד, ובלי להתאפס מצד שני. זה כישור חיים מאוד 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 חשוב.
אני לא אוהבת לתחמן.
סליחה, אני עכשיו אבא שלך. אני עכשיו אבא שלך, לפעמים את מתחמנת ועודך. כל מיני, כן, לא ניתן פה דוגמאות בפודקאסט, כן, אבל לפעמים כן, את לפעמים כן. וזה בסדר, זה בסדר, זה חלק, זה, מה שאת לומדת זה לתחמן בלי לשמור את הכלים גם בתחמון. וזה גם כן אנשים צריכים, תראי למשל עולם העסקים, אוקיי, אנשי עסקים. בכל עסק יש איזושהי מידה של תחמון, איזושהי מידה של אחיזת עיניים. אבל אסור שזה יהיה יותר מדי, כשזה נהיה יותר מדי זה נהיה פלילי. והרבה אנשי עסקים נופלים כשהם חוצים את הגבול הזה, כן, בשאיפה שלהם להתאשר ולתפוס יתרון, הם מתחמנים קצת יותר מדי וזה הופך להיות פלילי. אז זה עוד דבר שאנחנו צריכים ללמוד אותו במשחק, כן? איך לתחמן אבל לא יותר מדי, כן? איך להישאר חברים גם אחרי שניצחת או אחרי שנוצחת. כן, כל הדברים האלה חשובים. אחד הדברים המעניינים במשחק זה שהוא מכין לא רק לעולם העסקים ולא סתם לעולם המבוגרים, אלא חיות צעירות במשחק לומדות להילחם. למשל, כלבים, כן, כל גורי היונקים, לומדים איך לטרוף, הם מתאמנים אחד על השני, הם לא באמת טרופים, אבל הם נהיים יותר טובים בזה, לומדים חיות שצדות בחברה, כמו
זאבים,
אריות,
לא אריות, הם אלא הלוויות.
נכון, הלוויות משתפות פעולה ביניהם, הם לומדות את זה תוך כדי משחק. ויש ציטטה נורא מפורסמת שמיוחסת לדוקס מוולינגטון. הדוקס מוולינגטון היה מפקד חיל המשלוח הבריטי במלחמות נפוליון. והוא ניצח את קרב ווטרלו נגד נפוליון. ויש אמרה נורא מפורסמת שמיוחסת לו, והוא כנראה לא אמר אותה, אבל זה לא חשוב, כן? אבל האמרה היא, ניצחנו את קרב ווטרלו על מגרשי המשחקים של איטון. עכשיו, איטון זה בית הספר והפנימייה שאליה הלכו בני האריסטוקרטיה הבריטית, אלה שאחרי זה היו קצינים בצבא, כן? ובעצם הם למדו שם לשחק, הם למדו שם שלא מפסיקים לשחק רק כי הצד שלך מפסיק, נכון? It's not over until it's over, כן? אנחנו לא מפסיקים, אנחנו לא מפסיקים לשחק עד ששריקת הסיום, גם אם זה נראה לא טוב, כן? משחקים עד הסוף. לדוגמה, בקרב ווטרלו היה זמן שבו העניינים נראו רעים מאוד לצבא הבריטי. הפרשים של נפוליון הפרידו ביניהם, כל שרשרת הפיקוד
קרסה.
זהו, ובעצם לא היה מי שיגיד לקצינים הצעירים איך להילחם. עכשיו, כשזה קרה בדרך כלל קודם במלחמות של נפוליון, כשהוא נלחם נגד צבאות אחרים, אז הקצינים הצעירים היו נכנעים, אלא היו זמנים יותר יפים במלחמות, אז לא היו רוצחים שבועים ולא היו מתעללים בהם, היו לוקחים את המחנה שבועים, מחזיקים אותם כמה שבועות או כמה חודשים, שולחים אותם הביתה. אבל הקצינים הבריטים הצעירים, כשזה קרה להם בקרב ווטרלו, כן, הם פשוט המשיכו להילחם, כל אחד לבד, גם בלי שקיבלו פקודות, כן, ולאט לאט התגברו על הפרשים הצרפתים וניצחו את המלחמה, כן, אז לזה התכוון וולינגטון, שומע, תראה, זה לא אני, כלומר, ניצחנו את קרב ווטרלו על מגרשי המשחקים של איטון, זה בעצם אמירה צנועה, זה בעצם להגיד, זה לא בזכותי, כן, החבר'ה האלה למדו איך לשחק, ומי שלמד איך לשחק, למד איך להילחם טוב.
אבל אבא, איך דבר חיובי ונחמד כל כך שמשפיע על הילדות יכול להתפתח לדבר נורא וקר כל כך כמו מלחמה?
וואו, זאת שאלה נהדרת. זאת שאלה נהדרת. תראי דבר מעניין שהיחסים הם בעצם דו-כיווניים, אוקיי? כמו שהאולימפיאדות התפתחו בתור תחליף למלחמות, אוקיי? ככה משחקים שילדים משחקים מכינים אותם למלחמה, ואת יודעת מי הבין את זה מאוד מאוד טוב? מי הבין את זה טוב?
מי?
התנועה הציונית. התנועה הציונית הבינה את זה טוב מאוד, כי בחצי הראשון של המאה ה-20, אוקיי, לאט לאט התברר ליהודים שהתחילו לבוא לפה, שהם הולכים להצטרך להילחם על המדינה הזאת. וכל עניין תנועות הנוער, לכן עניין תנועות הנוער, נהיה דבר כל כך חשוב. כי בתנועות נוער, ילדים למדו כישורים שאחרי זה שימשו אותם בצבא. לנווט, לסמוך אחד על השני, להסתדר בלילה, להתגנב, לשתף פעולה ביניהם, ובעצם זה היה ייעוד המקורי של תנועות הנוער, את יודעת?
הפלמח בכל זה.
כן, הפלמח זה התנועת נוער, אבל גם כן, הם התחילו בגיל התיכון, הם התחילו ככה מגרעינים של ילדים, נערים ונערות שככה הכירו אחד את השני, ובילו ביחד ושיחקו ביחד, ואחרי זה גם יצאו להילחם ביחד. ובגלל שהם הכירו אחד את השני ואהבו אחד את השני, הם נלחמו כמו אריות, כי כל אחד נלחם גם בשביל האחרים. כן?
אבא, מה? לא אריות, לוויות.
לוויות, נכון, כן, אריות עושים כלום, את
צודקת,
נכון, אריות זה רק לקישוט, מי שעושה שם את העבודה זה רק הלוויות, כמו בחיים עצמם, כמו בחיים עצמם, כן, נכון, נכון.
אבא.
כן, אז אולי תשחק איתי. לפעמים אנחנו משחקים, הפריסבי שיחקנו, נכון? הלכנו לחוף, שיחקנו פריסבי.
כן.
נכון?
אבל משחקי קופסה, אף פעם.
משחקי קופסה.
אבל אף פעם, בכל 60.
משחקי קופסה גדול עליי. זה מאתגר את אבא.
אף פעם לא הצלתי לשחק טאקי, וכשאני הצלתי לך אמרת, תמיד מתת איזה תירוץ. לא, אני עסוק, אני חייב לעבוד את זה למאמר.
הכל נכון,
וזה קצת מעצבן, כי אני אוהבת לשחק משחקי קופסה.
נעמי, את ילדה חזקה, תתמודדי.